טוב, ערב טוב, אנחנו היום נלמד שיעור בנושא תרומת המשכן, אבל משמעות מעניינת מאוד, התייחסות מה זה באמת נקרא תרומת המשכן. בדרך כלל כשאנחנו מתייחסים למושג של תרומה, באים לסוף תרומה למוסד, באים לסוף תרומות מאנשים לפעולות מסוימות, אז בדרך כלל אנחנו מתייחסים לכמות הנתינה, לחומר הנתינה, נתתי כסף, כמה כסף. נראה שתרומה זה לא תמיד הכסף. יש משהו הרבה יותר פנימי והרבה יותר מהותי שמתכוונים לקבל בעניין של התרומה. וזה אנחנו נראה בתרומה שהתורה נותנת לנו את המשקל הנכון מה זה תרומה. נקדים ונאמר ש... טבע אנשים שמקבלים הרבה פעמים מהסביבה הקרובה או הרחוקה, מקבלים מחווה. לפעמים אדם מגיע לגיל מסוים, הוא פתאום מוצא את עצמו שעשו לו איזה מסיבת יום הולדת בהפתעה, עשו לו איזה מתנה שהוא לא ציפה לה. בדרך כלל מחווה שאדם לא מצפה לקבל, אלא הוא מקבל אותה בהפתעה, מכיוון שהנותן החליט ביוזמתו לתת, זה מראה בדרך כלל על חיבה ועל קרבה מיוחדת שבין מי שנתן למי שקיבל. דברים כאלה אי אפשר לבקש, ואם תבקש אולי תקבל, אבל זה כבר מאבד מכל המשמעות והערך של העניין. בדיוק כמו בין אנשים, שכאשר אדם יוזם לתת לשני איזשהו מחווה, איזשהו נתינה, הרי המקבל מעריך את הדבר הזה בצורה בלתי רגילה, כי פה בא לידי ביטוי הרצון הפנימי של הנותן. אנחנו נראה שמשהו מעין זה קיים גם ביחס שבין יהודי לקדוש ברוך הוא, בנתינה של היהודי כביכול לקדוש ברוך הוא. אבל פי שמה שייך, הקדוש ברוך הוא לא צריך מאיתנו כלום, כמו הלשון הידוע, אם חטאת מה תעשה לו, ואם פשעת מה תפעול בו, ואם צדקת וכולי, מה תיתן לו. מה שייך שהקדוש ברוך הוא בכלל מצפה מאיתנו למשהו, הוא אמור לקבל מאיתנו משהו. אבל נראה שבכל זאת יש הרי בפרשיות שלומדים בשבועות האלה, יש הרבה פסוקים שמדברים על הנתינה שנדרשת לבוא מצד עם ישראל בעניין הזה של המשכן. ופה אנחנו נראה דגש מעניין איך הנתינה מקבלת את המשמעות האמיתית שלה. אז בואו נראה קודם כל, כידוע, שבסוף ספר שמות יש לנו את פרשיות תרומה ותצווה, ששניהם מדברים על ענייני המשכן, עם ההבדל שבתרומה מדובר בעיקר על המבנה של המשכן, ובתצווה מדובר בעיקר על בגדי הכהונה. ויש לנו את הפרשיות של ויקל ופקודי, שהם באים בסוף ספר שמות, שהם בעצם מהווים חזרה על כל מה שדובר בתרומה ותצווה. למה התורה חוזרת פעמיים על אותו דבר? אז בפשטות, בפרשיות תרומה ותצווה מדובר על הדברים כפי שהם באו בציווי שהקדוש ברוך אומר למשה רבינו מה לצוות לעם ישראל. וכשמגיע לפרשיות ויקל ופקודי, זה כשהדבר יורד לשטח בפועל, איך שמשה רבינו בפועל אומר להם ואיך שהם מבצעים את זה בפועל. כשהעניין יורד בפועל לשטח לעולם הזה, זה פרשיות ויקל ופקודי. אבל באופן כללי זה נראה חזרה על אותם דברים. אנחנו נראה היום נקודה שהיא בעצם לא חזרה, אלא דבר חידוש, דגש שלא קיים בפרשיות תרומה ותצווה, הוא מתחדש בפרשיות הללו של ויקל ופקודי. והחידוש הזה הוא מבטא את הרעיון שפתחנו, מה זה נתינה אמיתית. אז בואו נראה, קודם כל כדי להדגיש שבאמת פרשיות ויקל ופקודי זה כאין חזרה, כשמסתכלים בתחילת פרשת ויקל בשיעור חומה שלומדים ביום הראשון של פרשת ויקל, רש"י מתייחס לרשימה שהתורה נותנת מה אמורים בני ישראל להביא, רש"י מיד נותן לנו הצהרה. תדע לך, רוב רובם של הדברים שכתובים בפרשה הזו, אני לא אחזור ויפרש אותם. מדוע? אומר רש"י, כבר פירשתים, כבר אמרתי אותם במקום הקודם שלהם, בפרשת תרומה או תצווה. אז רש"י בעצם מצהיר לנו שהדברים חוזרים על עצמם, לכן הוא גם לא יחזור ויפרש את כל הדברים מחדש. אבל בכל זאת ישנם נקודות חדשות שלא היו קודם לכן. ואנחנו נראה לשים לב על הנקודות שהן חדשות, ומה הסיבה באמת שהם לא נאמרו קודם לכן. הרי הכל חוזר על עצמו, למה יש פרטים מסוימים, ועוד מעט נראה שזה לא פרט, אלא זה דברים מהותיים, שהם לא כתובים קודם בפרשיות תרומה ותצווה, הם כתובים אך ורק בפרשת ויקל בפקודה. בואו נראה את הפסוקים מתחילת פרשת ויקל, שמתארים לנו את הנתינה. כן? אז כתוב כך, נקרא חלק מהפסוקים. ויאמר משה אל כל הדת בני ישראל, קחו מאיתכם תרומה להשם, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת השם. ואז יש רשימה, זהב, הכסף ונחושת וכולי, כל הרשימה. ואחר כך התורה מסיימת, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, וכל אשר נדבר רוחו אותו, הביאו את תרומת השם למלאכת אוהל מועד ולכל עבודתו ולבגדי הקודש. אחרי שהתורה מסיימת שעם ישראל הביא, אז באה נקודה מעניינת. בין התורמים ויבואו האנשים על הנשים. הגברים נזחלו מאחורי הנשים. הנשים היו בנקינה הרבה יותר רחבה ובכמות הרבה יותר גדולה, והגברים היו כנספחים לנשים. ולא סתם שנשים הביאו, אלא התורה עוד מתארת שכל אישה חכמת לב בידיה תבוא, ויביאו מטווה את התחלת וכולי. מה הכוונה? כפי שכתוב בהמשך, אפילו כשהיו צריכים לעשות תביעה של חוטים מצמר של עיזים, אז נשות ישראל בחוכמתם היו עושים את התביעה על גבי העיזים, כשהעיזים עדיין חיים, עשו עליהם את התביעה, והביאו את העז חי, היה צריך רק לגזוז מעליו כבר דבר מוכן. זה היה חוכמה מאוד מאוד גדולה. וזה מצאנו רק אצל נשות ישראל. אנחנו בפסוקים הללו נראה כמה נקודות חדשות שלא היו בפרשה הקודמת. קודם כל נראה נקודות שכן היו, רק להיזכר. שלושה פעמים מופיע העניין של התרומה. כבר מצאנו את זה בפרשת תרומה, זה כבר כתוב, רש"י הביא. למה שלוש פעמים תרומה? מכיוון שהיו שלוש סוגי נתינות. היה נתינה אחת של מחצית השקל שנתנו עבור בניית האדנים, עבור יציקת האדנים, שזה הבסיס של המשכן. היה נתינה נוספת של מחצית השקל, שזה היה עבור הקורבנות, שאחרי שהמשכן כבר עמד מוכן, הקריבו קורבנות מהמחצית הזו. והיה סוג נתינה שלישית, שכל אחד הביא כמה שהוא רצה, מה שהוא רצה, בלי גבול, לא כלפי מעלה ולא כלפי מטה, ועם זה עשו את כל חלקי המשכן. אלו שלושת סוגי הנתינות. עכשיו, מעניין שהאור החיים בפרשתנו, בפרשת השבוע, מביא למה התורה מפרטת את סוג הנתינה של החפצים, כמו שציינו, אומר דבר מעניין, שיש ביחס של אדם שהוא אוהב את הנכסים שלו, כל אחד אוהב את הרכוש שלו, את הנכסים שלו, אבל באיזה רמה, מה הוא אוהב יותר, מה הוא אוהב עוד יותר, מה הוא אוהב פחות, למה הוא קשור בצורה שהוא לא יוותר עליה. אז האור החיים מדרג בצורה מעניינת ואומר שיש כמה דרגות באהבת נכסים. הוא אומר, הדבר הראשון, מה אדם מאוד מאוד אוהב, זה את התכשיטים שלו, את התכשיטים של בני הבית שלו, ואת כלי הבית, הדברים הקיימים, השימושיים, זה הדבר שאדם מאוד מאוד מעריך אותם. מה עולה בזה, מה עולה על זה במעלה? מעלה שנייה, זה זהב. כי זהב מכל הקניינים שיש בעולם, אז אדם אוהב זהב הכי הרבה. אחר כך אומר, יש עוד סוג דבר שאדם אוהב. יכול להיות, הוא אומר, דבר שהוא לא כל כך יקר אולי מבחינת הערך שלו. אם יביאו שמי, הוא יגיד שהערך של הדבר הזה הוא, לא יודע, סכום סביר. אבל מכיוון שהדבר הזה יש רק אצלו עותק אחד, אין, זה לא בנמצא, אין כמות כזו. הוא לבד, יש לו איזה פריט מסוים, איזה פריט שזה משהו סנטימנטים שיש לו לדבר. אין את זה בעולם לעוד מישהו. משהו ייחודי. אז לזה הוא מאוד מאוד, הוא מעריך את זה הרבה יותר מהשווי שלו. ואחר כך הוא אומר, הדבר הרביעי זה כל שאר הדברים הנוספים שיש לאדם, שהם לא כלולים בשלושת אלה. וכשעם ישראל הביא את התרומות שלו למשכן, הוא אומר, נראה בפסוקים שהוא הביא את כל הסוגים. קודם כל כתוב שנשים הביאו, כי גברים באו כנספחים לנשים. מה הנשים הביאו? התורה מפרטת לנו שהם הביאו את כל התכשיטים. זה היה בשיעור חומש שלמדנו היום בחלק הראשון של פרשת ויקל פקודי, שנשים הביאו את כוכח ונזם, כל כלי, כל התכשיטים, זה הדברים האישיים שלהם הם הביאו. אחר כך מוצאים שעם ישראל הביא זהב, שזה אמרנו קודם, הדבר הבא בתור. אחר כך דברים שהם ייחודיים, אמרנו כל אחד שהיה לו תחלת, ארגמן, תולד שני, עצי שיטים במדבר, שזה מקום שאם יש לך משהו אז לא בנמצא, אתה במדבר, גם זה הביאו. ואחר כך כל שאר הדברים, חושת וכדומה. בקיצור, עם ישראל הביאו למשכן את כל סוגי הדברים, הכל הם הביאו. עכשיו, בנתינה הזו שעם ישראל הביא הכל, בעצם עד כאן לא מצאנו דגש וחידוש מיוחד שיש לנו פה בפרשת ויקל שלא היה לנו בפרשת תרומה. כי פרשת תרומה גם פתח בשלושת סוגי התרומה, וגם פתח בפסוק שהקדוש ברוך אומר למשה רבינו, ויקחו לי תרומה. מה התחדש פה? אז בעל הכלי יקר שם לב ואומר, תראה דבר שמופיע כאן בפרשת ויקל ולא הופיע קודם לכם. אומר, שים לב בפסוקים, יש לנו כאן מצד אחד ביטוי, קחו מאיתכם תרומה להשם. מה זה קחו? למי זה ציווי קחו? זה ציווי לגבאים שרבינו מינה גבאי צדקה, שיעברו מאוהל לאוהל. ומה זה קחו? יש לגבאי צדקה את הכוח, את הסמכות לקחת לתבוע, לקחת בכוח. מצד שני יש ביטוי בפסוק, כל נדיב ליבו יביאה. מה זה יביאה? תביא לבד, מיוזמתך, אף אחד לא ידרוש ממך, אף אחד לא יאלץ אותך, לבד אתה תביא. ואחר כך כתוב, כל איש אשר נשאו ליבו וכל אשר נדבה רוחו אותו הביאו את תרומת השם. בפרשת תרומה, כשהופיע העניין בפעם הראשונה, התורה כתבה באיזה סגנון היו הביטויים. שם היה כתוב רק ביטוי שקחו, יקחו. לא הופיע שם את הצד של הנותן, את המביא, את היוזמה שלו. ואילו כאן בפרשת ויקל אנחנו רוצים גם את המוטיב הזה, גם את הנתינה שבאה מצד האדם, וגם את הלקיחה שבאה מצד הגבאי. שואל הכלי יקר, מה העניין? למה, מה התחדש כאן? מה, האם זה היה, במילים אחרות אפשר לשאול, מה היה במציאות? האם זה היה אילוץ? חייבו אותם לתת? או האם זה היה באופן כזה שהגבאים ישבו באוהל שלהם ואמרו, מי שיבוא, ברוך הבא. איך זה היה בפועל? אילצו אותם או חיכו לנתינת לביזם? אז מה זה יביא? זה לא כפייה, אבל קחו, זה כן כפייה, זה קחו, קחו את זה. אומר הכלי יקר שמדובר כאן בשני סוגי תרומה ובשני סוגי תורמים. בשני סוגי תרומה, הרי ציינו קודם שהיה סוג תרומה של מחצית השקל. מחצית השקל זה כל אחד חייב לתת. אין בזה, כמו שהפסוק אומר, העשיר לא ירבה והדל לא ימית. כל אחד חייב לתת את חלקו. אז שמדובר בנתינה הזו שהיא מחובתם, אז אם זה מחובתם, את המחצית השקל שכל אחד חייב לתת, אז יקחו. אין לאף אחד יכולת להימלט. אבל יש סוג תרומה אחר שאמרנו שכל אחד מביא מרצונו החופשי כמה שהוא רוצה, זהב, כסף, נחושת, תכלת, ארגמן, לא היה כאן מידה, כל אחד נותן, יש לך תיתן, יש לך ואתה לא רוצה לתת, אף אחד לא יחייב אותך, זה נתינה שבאה מצדך. אז הצד הזה מרמדת לנו התורה, קחו והיביאה, מדובר על שני סוגי תרומות. גם הוא מוסיף הכלי יקר ואומר שלא רק מדובר על שני סוגי תרומות, מדובר גם על שני סוגי תורמים. מה זה שני סוגי תורמים? יש אחד שהוא לא נותן מרצון, הוא מרגיש שהכסף שלו, הוא מרגיש שזה שלו, וכשלוקחים ממנו אז גם אם בסוף נותן, אז הוא מרגיש להוריד ממנו, תלשו ממנו איזה חתיכת איבר. סופר על אחד מגדולי ישראל, קראו לו רב שלמה מרדומסק, בעל הספר תפארת שלמה, שבא פעם יהודי גביר גדול שהיה קמצן מאוד גדול, והוא בא לרב שלמה מיוזמתו, נכנס אליו לחדר והושיט לו מעטפה עם סכום כסף נכבד מאוד, אמר לו, רבי, כך. רבי שלמה לא רצה לקחת ממנו בשום פנים ואופן, שום אופן, התחנן, כלום, שום אופן לא רצה לקחת. הוא ראה שהוא לא רוצה לקחת, אז הוא לקח את זה חזרה והלך. אחרי שהוא יצא, שאלו אותו בני הבית, הרי המצב שלך דחוק ואתה זקוק כרגע לסכום כסף, ואנחנו יודעים כמה אתה זקוק לעניינים שלך, ובא יהודי והביא לך, למה אתה לא רוצה לקחת? אז הוא אומר לה, אם הייתם רואים באיזה שמחה הוא לקח את זה חזרה, הייתם מבינים למה לא רציתי לקחת. הוא, זאת אומרת, יש כאלה שמרגישים שבעצם הכל שלהם, ואם יש מצב שמאיזה סיבה הוא רוצה לתת, אז זה מצב כזה שהוא מרגיש כאילו ילצו אותו לתת. ויש אחר שאצלו הנתינה הוא מרגיש שמלכתחילה הכל שייך לקדוש ברוך הוא, הכל שייך לקדוש ברוך הוא, זה לא שלו בכלל, להפך, הוא נותן תודה שנתנו לו זכות להביא. יש כאלה שאומרים ברוך תודה שדיקית אותי. לא, לא, כן? אומר הכלי יקר, זה מרומס פה בפסוק שיש שני סוגי נותנים. יש כאלה שקחו מאיתכם, תיקח להם. אומר משה רבינו לגבי צדקה, תיקח להם. אלה שלא רוצים לתת, הם חושבים שזה שלהם. קחו מאיתכם תרומה להשם, תיקח מהם לקדוש ברוך הוא, זה לא שלהם בכלל. יש אבל סוג שני, שכל נדיב ליבו יביאה, זה שמביא, מה הוא מרגיש שהוא מביא? יביאה את תרומת השם. הוא נותן מלכתחילה את תרומת השם, הוא לא מרגיש שהוא נותן משלו, הוא מרגיש שהוא מלכתחילה נתן מה ששייך לקדוש ברוך הוא. זה שני הסוגים שיש. כל פנים, בין לפי האופן הראשון שהוא אומר שמדובר בשני סוגי תרומה, בין לפי האופן השני שמדובר בשני סוגי תורמים, על כל פנים מצאנו כאן בפרשת ויקל התייחסות לסוג התרומה שבא בנדבת הלב. מצאנו התייחסות לסוג האדם שמביא מנדבת הלב, ואילו בפרשת תרומה לא מצאנו בכלל התייחסות כזו. גם אם זה מרומז שם, כמו שאמרנו, שלוש תרומות מרומזים שם, ושלוש תרומות כוללות את כל סוגי, אבל זה מרומז. לא כמו פה שכתוב במפורש כל נדיב ליבו יביאה, זה לא מופיע שם. שאלת השאלה, זה בעצם השאלה המרכזית, מה הסיבה שהתורה, כשנאמר הציווי לראשונה על העניין הזה של התרומות, למה לא כתוב שם בכלל את הסגנון הזה של הנדיבות הלב? שם זה רק בסגנון מה שחייבים לתת. והשאלה הזו, אותה שאלה, אבל נעבור גם לחלק הבא שהזכרנו קודם, מה קורה לגבי נשים, נשות ישראל? מי שלומד פרשת תרומה בכלל יכול לעלות על דעתו שנשות ישראל לא היו בכלל שותפות לכל העניין, כי שם מדובר רק על הגברים. הסגנון הוא, הציווי הוא, שצריך כל איש, לא מדובר על נשות ישראל. פה בפרשת ויקל אז קודם כל הראשונה אנחנו מוצאים שנשות ישראל נמצאות בתוך התמונה, ולא רק שהן בתוך התמונה אלא הן מופיעות במרכז התמונה, עד כדי כך שהתורה מיד מדגישה שויבואו האנשים, שהגברים הביאו, הם באו על הנשים, הם באו כנספחים. מי בא כעיקר וכראשון? נשות ישראל. ויותר מזה, התורה מדגישה לנו גם את צורת הנתינה שלהם. הסיפור הזה עם התביעה על העיזים, אז מסבירים המפרשים למה הספורנו כמדומה, אני מסביר למה נשות ישראל עשו את החוכמה הזו לטוות על העיזים. הם אמרו שהם רוצים לתת את הנדבת הלב שלהם בצורה כל כך מושלמת, שכשאתה נותן את הצמר, הרי כשהוא ממש טרי מהגוף של האל, אז הוא רך, יש לו עדיין את היניקה של של החיות, וככל שעובר זמן מאז הגביזה, אז הוא מתקשה, הוא מאבד מהאיכות שלו. הם אמרו, אנחנו רוצות להביא את הדבר המושלם בצורה הכי מושלמת שאפשר. אז הם תרחו, שזה הרי ממש חוכמה גדולה, לטוות על העיזים כפי שהם, ולעשות את זה בצורה מושלמת, זה חוכמה אדירה. נשות ישראל נתנו את עצמם מעל ומעבר. אז אם ריבונו של עולם, נשות ישראל הביאו את זה, והם היו חלק וחלק עיקרי, למה הם לא מופיעות בפרשת תרומה? פרשת תרומה לא מופיע בכלל, יש התייחסות, הקדוש ברוך הוא בכלל לא מבקש מהם שום דבר, הם לא מופיעות כאובייקט, כמישהו שדורשים ממנו כלום, הם לא מופיעות. ופתאום כשמגיע לנתינה הם מופיעות בגדול. מה סיבת ההבדל הזה בין הפעם הראשונה שהדבר הזה מופיע בתורה לבין הפעם השנייה בפרשת ויקל, ששם גם עצם ההבאה של העניין מופיע וגם הצורה של זה מופיע? כדי להבין את כל העניין, אז הרבי מסביר בעניין הזה נקודה מעניינת ויסודית, איך להתייחס לכל המושג הזה של תרומת המשכן. אנחנו צריכים לדעת שהמשכן, חוץ מזה שוודאי שהמשכן זה בית שבו הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה מקום ושכנתי בתוכם, ברור, אבל המשכן בא, היה לו גם מטרה, שהוא בא להוכיח משהו לעם ישראל. איך המשכן נקרא בפרשת פקודי? משכן העדות. מה זה משכן העדות? המשכן הזה הוא מעיד. על מה המשכן מעיד? מה העניין של המשכן מעיד? על מה הוא מעיד המשכן? אז הרש"י מביא שהמשכן היה עדות שהקדוש ברוך הוא סלח לעם ישראל על חטא העגל. הרי חטא העגל זה החטא הכי חמור. מיד אחרי מתן תורה עם ישראל נופל בדבר הירוד ביותר, ועושים עגל ואומרים עליו שזה כביכול כן, ביטויים הכי חמורים, עבודה זרה. כן, כאילו אלה לוקח ישראל. והנפילה הזו היא נפילה דרסטית. ועכשיו עם ישראל רוצה לחזור חזרה, והקדוש ברוך הוא רוצה לקבל אותם בחזרה. והקבלה הייתה, מה מבטא את החזרה של עם ישראל? זה היה המשכן. למה המשכן מבטא את החזרה של עם ישראל? אפשר להסתכל על המשכן בכמה היבטים, לראות למה המשכן מבטא את האנטי עגל בצד החיובי שלו. אפשר להסתכל עליו מבחינת הכפרה, שרואים בפועל את הכפרה. אפשר להסתכל על זה מבחינה שזה הביע את החרטה של עם ישראל. אפשר להסתכל על זה שזה גם ביטל את הסיבה שהביאה למצב שיכול להיות חטא עגל. ונפרט, נתחיל מהראשון. אפשר לומר שחטא העגל ביטה, סליחה, שהמשכן ביטה את הכפרה על חטא העגל. מדוע? כי מה זה חטא העגל? מה המשמעות של עבודה זרה? עבודה זרה פירושו התנתקות מהקדוש ברוך הוא, נתק, ריחוק, התעלמות מאלוקות. זה נקרא בעצם כל חטא, על אחת כמה וכמה עבודה זרה. מה זה משכן? בדיוק להפך. משכן זה נקרא ושכנתי בתוכם. בתוך כל אחד ואחד. הקדוש ברוך הוא אומר, אני נכנס לכל אחד, אני שוכן בתוך כל אחד, אני נמצא עם כל אחד. זה בדיוק ההפך מהעגל. אם בזמן חטא העגל עם ישראל היה בנתק, אז איפה יש לנו הוכחה שהתכפר החטא? כשהקדוש ברוך הוא אומר, אני מוכן לשכון בכם. אז אם הוא מוכן לשכון בהם, סימן שהחטא נמחק, יש כפרה. אז זה נקודה שרואים איך שהמשכן זה הכפרה על חטא העגל. זה מצד הקדוש ברוך הוא, שם מצד עם ישראל. איפה רואים שהמשכן מבטא את החרטה שלהם על חטא העגל? מה היה בעשיית העגל? עם ישראל רץ בריצה גדולה, כמה שאהרון ניסה למשוך זמן ולהגיד להם אחר כך, מה היה הפעולה שעם ישראל עשה, כמו שקראנו בתורה בשבוע הקודם, שכדי לעשות את העגל, מה הם עשו? הורידו כל אחד את הנזמים ואת התכשיטים ורצו והביאו זהב כדי לעשות את העגל. רצו בהתלהבות לעשיית העגל. איפה יכול לבוא לידי ביטוי החרטה שלהם שמתחרטים על פעולה כזו? כשהם יעשו את אותו פעולה, את אותה ריצה, את אותה התלהבות עם אותו זהב לפעולה של, עוד מעט נראה בעניין הזה, קודם כל נראה מבחינת הגברים, אותה פעולה שהם עשו קודם לעגל, עכשיו הם יעשו את אותה פעולה בריצה עבור המשכן. כמו שידוע שכתוב שתשובה אמיתית, אומר הרמב״ם, מה זה תשובה אמיתית? שאדם עומד באותה סיטואציה שהוא היה בזמן החטא, באותו מצב, באותו כוח, באותו פיתוי, ממש ממש באותו דבר, והוא לא נכשל. זה מראה שהוא תיקן את העניין. עם ישראל עומד באותו סיטואציה, עם הזהב, עם הריצה, אבל בדיוק לכיוון ההפוך, זה הכפרה האמיתית.
מי שהבדל בצד, והעגל, הלא אומר לאנשים, קחו מהאנשים את הגילים, פה האנשים עצמם הם מביאות את הגילים שלהם,
הפשיטים שלהם. זה נקודה שעוד מעט נגיע, אתה מקדים בשורה אחת המאוחר ומיד נדבר על זה. זה נקודה מאוד חשובה, ולכן הבלטנו את הנשים פה ומיד נראה באמת את ההבדל. יפה, מיד נראה עוד דקה אחת. נקודה שלישית, רק נסיים את הנקודה השלישית. נקודה השלישית, שהעניין של המשכן, וזה פה הנקודה השלישית, מתחבר למה שדיברנו, זה הוריד את הסיבה שיכלה לגרום לחטא. מה הכוונה? מה הסיבה שיכל בכלל להיות כזה מצב של חטא העגל? הרי לא, לכאורה לא הגיוני. יש מתן תורה, עם ישראל רואה גילוי כזה גדול, ראה בעיניו הגשמיות את הגילוי של הר סיני, ראה בעיניים גשמיות, ולא עוברים ימים רבים והם נופלים בחטא העגל. איך זה יכול להיות? איך ייתכן כזה מעבר חד? אז אחד ההסברים שכתוב שכל הגילוי הגדול שהיה להם, והיה להם גילוי גדול, אבל כל הגילוי הגדול שהיה להם, זה לא בא מצידם, זה לא בא מצד שהם התכוננו לדבר בצורה פנימית והיו מוכנים. הרי הם באו ממנתת שערי תומה, ההכנה שלהם ממצרים, ההכנה שלהם מיציאת מצרים על מתן תורה היא הייתה הכנת בזק, היא לא שינתה את הפנימיות והמהות שלהם. אז מכיוון, אז כשבן אדם מקבל, כמו שאפשר לראות את זה כל אחד בחיים הפרטיים שלו, לפעמים יש התעוררות גדולה, אדם מתעורר ביום מיוחד, קורא לו נס, או שמגיע יום קדוש, או שקורא לו מאורע בחיים מיוחד, והוא ממש מתעורר והוא מחליט החלטות טובות, הוא יכול למצוא את עצמו כעבור יום, יומיים, שהוא בכלל לא רוצה את עצמו באותו כיוון שהוא החליט. מה קרה? הרי קודם היית מכיוון שההתלהבות וההחלטה באה מהערה מלמעלה ולא באה מהשקעה ומאמץ. אז אם אדם יתפוס את זה וישקיע בזה, יהיה לזה אחיזה. אבל אם זה בא רק מלמעלה, אז זה יכול לברוח. מה התיקון? התיקון הוא שהיהודי יתחיל להפנים את הדברים מכוח עצמו. מה ההבדל בין הגילוי שהיה בהר סיני? דיברנו על זה כבר באחד השיעורים הקודמים. מה ההבדל בין הגילוי שהיה בהר סיני לגילוי של המשכן? שבהר סיני זה היה מלמעלה, בכפייה, בהערה. המשכן זה בא כדבר שנבנה מלמטה, ואז יש לזה אחיזה. זאת אומרת שצורת הבנייה של המשכן מצד עם ישראל מבטלת את הסיבה ואת היכולת לחזור עוד הפעם חס ושלום לחטא העגל. אם כך, ברגע שזו זה הנקודה, זה החידוש שיש בכל העניין הזה של המשכן שמבטל את כל העניינים האלה של חטא העגל, עכשיו נבין את כל השאלות ששאלנו קודם. מכיוון שכל המעלה כאן שזה יבוא מצד האדם, החרטה שלו, ההשקעה שלו, איפה בא לידי ביטוי התיקון האמיתי? שפתאום יש כאן אנשים שביוזמתם מביאים מה שלא ביקשו מהם. ובמיוחד, אם נזכרת קודם, נתחיל מזה, נשות ישראל. נשות ישראל, בחטא העגל, הם לא היו שותפות. עכשיו, ביחס לתרומה של המשכן, הם גם לא נדרשו להביא, הם לא היו חייבות. זאת אומרת, נשות ישראל יכלו לשבת בבית, לא להביא למשכן כלום, וזה לא היה נדרש מהם. א', הם לא הצטוו, וב', גם לא היה נדרש מהם לתקן שום דבר. ודווקא נשות ישראל באו, ובאו בהתלהבות הכי גדולה, ובאו בנתינת נדבות הכי עמוקה לתת למשכן. מה זה מראה? הם בעצם היו כמו שליחי ציבור של כל העם. הם בעצם מבטאות שעם ישראל מתעורר מיוזמתו ורוצה להתחבר. כמו שאמרנו בתחילה, כשאתה על מחווה אתה לא יכול לדרוש, מחווה אתה מקבל. הקדוש ברוך הוא לא יכל, מבוש לא יכל, הוא לא רצה בפרשת תרומה לצוות לכל הנדבנים להביא. כי אם הוא יצווה עליהם להביא, אז כשהם יביאו, זה כבר לא, זה לא נדבנות. מה זה? זה ציווי, זה חיוב. כל איש אשר ידבנו ליבו, שמה בפרשה, שכתוב בפרשת תרומה, שמה זה, תיקחו מאיתם. שמה הדגש הוא על הלקחת, כמו שאמרנו קודם. דווקא פה, התורה מוסיפה מוטיב חדש. פה הדבר, שכל נדיב ליבו יביאה, לא לקחת, הוא לבד יביא. הם רצו מיוזמתם. זה שהם רצו מיוזמתם, זה הכפרה האמיתית על חטא העגל, וזה לא יכול להיות כתוב. כי אם זה יהיה כתוב, זה כבר מאבד את את המשמעות שלו, מאבד את הטעם. כמו שאתה תבוא ותגיד, אני מבקש ממך שתעשה לי מסיבת הפתעה. נו, אז יעשו לך מסיבת הפתעה, כי ביקשת. זה לא נקרא? איזה הפתעה? הקדוש ברוך הוא לא מצווה בפרשת תרומה, אני מצווה על כל נשות ישראל לנדב. הוא לא מצווה, הוא לא אומר. זה בא מיוזמתם, זה בא מעצמם. כשזה בא מעצמם, זה נתינה אחרת לגמרי. ועכשיו רואים פה נקודה מעניינת, שדווקא נשות ישראל מייצגות את העניין הזה של הנתינה בצורה הכי עמוקה. למה? א', אנחנו יכולים לראות דבר מעניין. קודם כל, לפני שנראה מה זה מייצג, בכלל נשות ישראל, הטבע שהקדוש ברוך הוא הטביע בנשות ישראל, רואים בצורה מוחשית שיש להם לנשות ישראל יותר אמונה תמימה מאשר לגברים. זה ככה המציאות. הקדוש ברוך הוא מלכתחילה ברא אותם באופן כזה שיש להם את זה מצידם בצורה הרבה יותר פשוטה. איפה רואים את זה בצורה גלויה בתורה? בערב מתן תורה, שהקדוש ברוך הוא שולח את משה רבינו להכין את עם ישראל לקראת מתן תורה, הוא משנה את הסגנון, הוא אומר, לנשות ישראל, כה תאמר לבית יעקב. בית יעקב זה נשות ישראל, תאמר להם, רק מספיק שתגיד להם, בקלות וברכות, הם ירוצו לעניין. ותגד לבני ישראל, מה שמה זה תגד? לבני ישראל הגברים תגיד דברים קשים, אם לא תגיד להם את זה בתוקף, זה לא יזוז. למה זה? כי במציאות נשות ישראל רואים שהקדוש ברוך הוא הטביע בהם את העניין מטבעם. רואים את זה אולי עוד דוגמה מעניינת, שהמצווה הראשונה בתורה, מצוות פור ורבו, שבזכות המצווה הזו יש את ההמשכיות של עם ישראל, אז בספרי הלכה מופיע שהמצווה הזו, מי הצטוו על המצווה הזו? הגברים או הנשים? על מי המצווה מוטלת? על הגברים. למה לא על הנשים? אז כתוב, הנשים לא צריכות שיצטוו עליהם, הם לבד רוצות לבנות את עם ישראל. הם מיוזמתם רוצים לבנות את עם ישראל. זאת אומרת, בטבע שלהם, הטבע הטבעי, אם לא מקלקלים את זה, הטבע הטבעי של נשות ישראל זה שזה בא מיוזמה אישית, זה בא מלמטה, לא צריך לצוות. איפה זה מרומז? איפה זה מרומז בצורה מעניינת? כתוב, שלמה המלך אומר, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. אז כתוב על זה, מה ההבדל בין מה זה מוסר אביך ומה זה תורת אמך? אז כתוב על זה בספרים ש מוסר אביך זה תורה שבכתב, ותורת אמך זה תורה שבעל פה. למה תורה שבכתב נקרא אביך ותורה שבעל פה נקרא אמך? כתוב במציאות בעולם, הרי ההבדל בין האיש והאישה, אבא ואמא, זכר נקבה, איש ואישה, שמות אחרים, אבל אותו רעיון, הגבר הוא הנותן, המשפיע, והאישה היא המקבל, היא המקבלת, היא הקולקת. תורה שבכתב זה קיבלנו, קיבלנו מלמעלה מהקדוש ברוך הוא, אילו המילים, אילו הספרים, לא יותר לא פחות. ספר תורה יש לו מספר אותיות מסוים, זה העסקת חבילה, זה מה שיש, אסור להוסיף, אסור לגרוע אות אחת. ספר תורה בלי אות אחת זה לא ספר תורה. תורה שבעל פה לא קיבלנו, כתוב. איך יש לנו את התורה שבעל פה? הרי זה תורת השם. אבל מאיפה נוצר כביכול התורה שבעל פה? תורה שבעל פה זה בא כביכול מלמטה. חכמי ישראל ישבו, כמובן, בכוח שהקדוש ברוך הוא נתן להם וכיוון אותם. אבל חכמי ישראל ישבו והם מיוזמתם למדו מתוך ה-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, והגיעו להבנות ולמסקנות, ואז יש לנו את התורה שבעל פה, את המשנה, את הגמרא, ראשונים, אחרונים, הגאונים, כל הספרים. נכון, יפה, אותו רעיון. זאת אומרת שהאבא, הגבר, האיש, זה מלמעלה. האימא, האישה, זה מלמטה. אז לכן, פרשת ויקל, שרוצה להדגיש לנו שהמשכן, מה העוצמה שלו, מה התוקף שלו, למה הנצחיות שלו, לא בגלל שזה בא כציווי מלמעלה וזהו, אנחנו מצייתים כי הציוו עלינו, אלא מה התוקף האמיתי שלו, שיש פה את הנתינה מלמטה, את היוזמה מלמטה, את נדבת הלב מלמטה, את הרתמות של עם ישראל, גם מה שלא ציוו עליהם, הביאו הרבה מעבר, עד שמשה רבינו אמר להם, זהו די, לא צריך יותר, תעצרו כבר. זה התוקף האמיתי, לכן זה בא לידי ביטוי גם בעניין הזה שנשות ישראל הביאו הרבה יותר, והם לא מוזכרים בפרשת תרומה, כי פה מייצגים את המקבל מלמטה, והוא מיוזמתו עולה לעניין, זה נותן את התוקף האמיתי ואת התוקף הנצחי לכל דבר. וזה בעצם המסקנה שצריכים לקחת מכל העניין, אפשר להוביל את זה לכמה מסקנות. מסקנה אחת, שלפעמים לא אומרים לך, לא בגלל שלא רוצים שתעשה, אלא להפך, כי רוצים שהעשייה שלך תהיה יקרה יותר. הם מחכים שתעשה לבד, וכשתעשה לבד יהיה לזה יוקר הרבה יותר גדול ממה שתעשה כשמצווים עליך. בנקודה נוספת אפשר לראות בעניין זה עצמו, יש לך כישרון, תגלה אותו בתורה. נשות ישראל היה להם כישרון לטוות את על העיזים, תנו את הכישרון הזה, ניתן לכם כדי לתת את זה למשכן, כדי לתת לקדוש ברוך הוא. וכשהנתינה היא בצורה כזו, יש לזה את התוקף האמיתי ואת התוקף הנצחי. מה רצית להוסיף?
הרב אמר ש כביכול מי שעושה מלבד ליבו, השכר יותר גדול, אבל זה לא ככה.
לא דיברנו על השכר, מצד השכר זה משהו אחד.
כן,
יש לזה מעלה יותר גדולה, כמו לדוגמה אדם שמצווה לקיים מצווה, כן? מצווה במצווה הזו שהוא מצווה, יכול לקיים את המצווה ולצאת ידי חובה, ויכול לקיים את המצווה בהידור מצווה. אז אדם שלא יעשה את ההידור, הוא לא קיים את המצווה, הוא מצווה והוא קיים. אבל כשהוא מוסיף לזה את ההידור, הוא מוסיף לזה את הרבה מעבר, וזהו, לכאורה יכול לצאת ידי חובה גם בלי זה. זה מראה שהוא מונח בדבר הרבה יותר בעומק. גם פה היה ציווי לתת תרומה למשכן, לא היה ציווי, וכל עם ישראל נכנס בהגדרה הזו וקיימו את הציווי. עכשיו, איך לקיים את הציווי? אפשר היה לקיים את הציווי במינימום ולהגיד, אמרת, עשינו, זהו. ואפשר לעשות את זה בצורה הרבה מעבר. לזה הכוונה, שכשאתה נותן את עצמך יותר, הרבה יותר יקר מאשר שאדם, רק כמו שאומרים בשפה מדוברת, רק לעשות וי וממשיכים הלאה.
יתרה מכך, ברגע שאדם עושה את זה מעצמו ביוזמה שלו, כבר מוצא הרבה מאוד דרכים נוספות לשפר, לשחרר.
בוודאי, הוא מראה שהוא מכניס את הלב שלו.
תבוא את
הלב. הלאה איזים.
ברגע שאתה ביוזמתך, אתה שואף להגיע למעצבים.
הרבה יותר נעלה. נכון.
תראה, את השיעור הזה כדי לתת לתפקידים לשיחה. שיראו איך התורה מתחת לשיחה.
זה לא יעזור, אם מי שרוצה לראות בתורה משהו אחר, תמיד יהיה משהו אחר. אולי אתם רוצים, אני מזכיר.
מי שרוצים כך? לא לקחתי בכוח.
תודה.
איך אגב חטא יגיע? הסוף, ערב רב, אלה סוף הרגל, לא היהודים.
אלה ש...
למה היהודים נהיים? היהודים נהיים שם.
הם אלה שפיתו, הזיזו. הם אלה ש...
גם בכוח, והעובדה שהאהרון פחד מהם.
נכון. היה אלימות. הם הרגו גם חור, מהרג שם.
כן, בפרט...
היה גם רצח שם.
אחיין שלו.
כתוב, ואיבן מזבח, אומר רשי, ואיבן מזבוח. הוא פחד שעוד מעט ירצחו גם אותו, אז הוא...
אבל אני חושב שהשם היה מגן על הארץ.